שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן אנחנו כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום לך סמי.
שלום לך איתן.
הבורסה יורדת מאוד חזק היום, מעבר לשלושה אחוזים, חישבת כבר כמה הפסדת?
לא, האמת חשבתי כמה הרווחתי, אתה זוכר שדיברנו פה על הביטקוין שהוא היה ב-64 אלף דולר, משהו כזה?
שאותו לא קנית?
לא קניתי, והביטקוין היום שווה 30, כמעט 36 אלף דולר.
כמעט חצי. 36
אלף דולר שווה חצי, אז הייתי חשבון שאם הייתי נכנס ב-64 ויוצא עכשיו, הייתי מפסיד הרבה מאוד כסף, אז קמתי שמח מאוד שלא הפסדתי. מצד שני, יש מצב שבעוד חודשיים, כשהביטקוין יהיה חזרה ב-64 או ב-100,000, כן. אנחנו נגיד איזה מטומטמים אנחנו שעושים פודקאסט במקום להשקיע ולעשות הרבה מאוד כסף.
זה נכון.
ואתה התבאסת על ההפסדים של הבורסה?
לא, אני לא מתבאס. פעם עולה, פעם יורד, אנחנו רק מסתכלים על זה לטווח מאוד ארוך. מסתבר שעל פני 30 שנה זה בדרך כלל עולה, אז...
אז אם יש לנו תוכניות להיות פה עוד 30 שנה,
יש,
הדברים יסתדרו, כן.
אז זהו, בהשפעת הירידות במניות הטכנולוגיה בוול סטריט בימי חמישי ושישי, שאנחנו בישראל כבר היינו בחופשת סוף השבוע, שערי המניות בבורסה של תל אביב יורדים היום בשיעורים חדים, אפילו חדים מאוד, יותר משלושה אחוזים. הסיפור כמובן הוא ירידת המניות של בורסת הנאסדק, שירדה מתחילת השנה תוך שלושה שבועות, ולא פחות מ-11%. אבל השאלה היא מדוע? האם זו רק הריבית שצפויה לעלות? האם זו בעצם התפוצצות של הבועה שרבים דיברו עליה? ובעיקר, האם המגמה הזו צפויה להימשך? מכיוון שהחורף הפיננסי הזה מתחיל במניות הטכנולוגיה, אנחנו נדבר עם שחר ספריר, שותף מנהל בקרן TLV Partners.
פרשת האזנות הסתר והפריצות למכשירים הסלולריים על ידי משטרת ישראל, באמצעות השימוש בתוכנת פגסוס, ממשיכה להסיר את המדינה, ובצדק. הבוקר מפרסם כלכליסט כי בוצעו האזנות ללא צו שופט גם נגד שלושה ראשי ערים, במסגרת חקירות של חשדות שמהן לא יצא דבר. אלא שבמקביל לסיפור העיקרי והחלטות שנדרשות עכשיו כדי לתקן את העוולות שבוצעו, למנוע עוולות נוספות, יש גם את השאלה, מי הדליף את הסיפור, ואת מי הדלפה והפרשייה הזו משרתת, התשובות יכולות להיות מפתיעות. אנחנו נדבר על זה.
הרבה אנשים מעוניינים לרכוש רכב חשמלי, גם כי הוא לעתים עסקה כלכלית טובה, בעיקר למי שנוסע הרבה קילומטרים בשנה, גם כי הוא כמובן לא מזהם, וגם כי הוא משדר מסר כזה שאנשים בקהילה מתחברים אליו. אלא שמי שאינו גר בבית פרטי או במגדל מגורים חדש, אפילו אם יש לו בדרך כלל חנייה מתחת לבית, יש בעיה. איך מסתדרים עם השכנים? ואיזה סידור עושים עם ועד הבית? למשל, האם מותר לשלשל לחנייה כבל מעריך מחלון המרפסת? כתב הרכב שלנו, דניאל שמיל, ייתן את כל התשובות לכל השאלות. יאללה, מתחילים.
איתן, פרשת NSO, השימוש של המשטרה בתוכנת פגסוס, למי פלשה, באיזה נסיבות, האם היא קיבלה אישורים, כן או לא, עדיין כמובן רותחת. כלכליסט צריך להגיד מוביל את הסיפור הזה. היום הם פרסמו שהמשטרה ביצעה האזנות סתר ללא צו שופט גם נגד שלושה ראשי ערים, במסגרת חקירה של כמה חשדות שלא יצא מהם כלום. ובאמת העניין הזה מטריד מכל היבט שהוא, כולנו שמחים שהמשטרה משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת כדי להיאבק בפושעים, לא כשהיא נאבקת באנשים מן השורה, לא כשהיא פורצת לטלפונים סלולריים, בטח לא כשהיא פונה לאנשים ופורצת לאנשים שסתם מוחים כנגד משהו, יש הרי גבול לפגיעה בפרטיות ולשימוש לרעה. והשאלה עם הפרקטיקה הקיימת של צו, אישור של שופט, היא מספיקה בעידן שבו הטכנולוגיה מתקדמת בקצב כל כך מסחרר, שאתה אומר, אולי זה לא מספיק, אולי אתה צריך איזה ועדה שתבוא ותבחן ותדון ותציב כללים חדשים לכל הסיפור הזה.
תראה, יש לזה הרבה מאוד זוויות והרבה מאוד רבדים. יש את, בוא נגיד, אנשים מהמרכז שמאלה שמעלים את הטענה שזה איכשהו קשור לכיבוש ואיכשהו קשור לתרבות הישראלית, ובמקום שאתה עוקב ומפעיל שיטות מעקב ושיטות לחץ ושיטות חקירה
כלפי האויב,
אחרי האויב מבית, אז כמעט בלתי אפשרי למנוע שאותן שיטות שעובדות, אם זה יהיה בצבא, בשבק, או בחלקים של המשטרה, לא ידלפו בסופו של דבר באופן טבעי, ויזלגו גם לפעילויות של אנשים. אתה יודע מה, זה אפילו צודק, אחרת אנחנו, מה זה פה, אפרטהייד, משתמשים ב-NSO נגד חשד למחבלים, ולא משתמשים נגד חשד לפשע, ואז למה לא להשתמש נגד חשד לשחיתות? ואז אתה בעצם לא מוצא איפה עובר איזשהו קו אחד, ברור שאסור לעבור אותו. אז אנחנו מדברים פה על, על, על בקרה, אנחנו מדברים פה על מקצועיות, אנחנו מדברים פה על תרבות של, של מדינה. זה נושא שבעצם צריך לעלות ולבחון אותו ברמה הציבורית. צריך להיות פה איזושהי ועדה ציבורית לחלוטין שתקבע את, את הכללים האלה, ואתה יודע, בעניין הזה אנחנו לא שונים מאף אחד אחר. כל מדינה, גם מדינה מערבית יותר וגם דמוקרטית יותר, צריכה להתלבט בדברים האלה, כי אני לא בטוח שדברים האלה לא נעשים באותה מידה, גם במדינות הלכאורה הכי דמוקרטיות, מה שלא משמש סיבה או תירוץ לא לטפל בעניין הזה בחינה נכון. יכול להיות שאנחנו יכולים אפילו להוביל את העולם, דווקא בגלל שיש לנו את NSO ואת החברות האלה שדוחפות אותנו לקיר ומחייבות אותנו להתייחס למציאות החדשה, כמו שאתה אומר, של טכנולוגיה ושל מעקבים. זווית מעניינת לסיפור הזה היא, אתה יודע, למה זה יצא דווקא עכשיו? מי
היה כדאי שזה יצא?
מי המדליף שכמובן, מתוך הסקרנות ויותר מזה, מי המדליף שהעביר לכלכליסט את החומרים, מתוך הנחה שהם נכונים כרגע, אנחנו לא יודעים את זה במשטרה.
לא, וגם מה המטרה? האם המטרה היא שהמשטרה תשתמש פחות בזה? אז אני מניח שארגוני שמאל לא הדליפו את זה כדי שיפסיקו להשתמש בזה גם כלפי ערבים. אבל עולה השאלה, אתה יודע, NSO בעצם סופגת הרבה מאוד ביקורת, היא במצב כלכלי קשה, תדמיתי קשה, בגלל הרבה מאוד הסתבכויות שלה בארצות הברית, יודע, היא ממש מוקצה שם, ואז השאלה, האם דווקא היה נוח ל-NSO שהדבר הזה יתפרסם, כדי שיראו שבעצם הבעיה היא לא NSO, אלא מי שעושה בזה שימוש, משטרת ישראל, גוף שלכאורה, אתה יודע, הכי אמון פה על, על שלטון החוק, על אכיפת שלטון החוק, אם הם משתמשים, אז מה אתם רוצים מאיתנו, ה-NSO האלה?
שזו טענה שהם הרבה זמן מנסים לשגר ולהסביר, והם מתקשים לעשות את זה, כי איכשהו חוזרים לשם שלהם, והם באים ואומרים, אנחנו בסדר, אנחנו כמו תעשייה הצבאית מייצרים אקדחים ורובים, והבעיה היא לא הצינור שאני מוכר, אלא מי שמשתמש בו, שזה גם כן ניתוח פילוסופי למחצה שאפשר להסתכל טוב בהרבה דברים שמתנהל מאז ומעולם, למשל בארצות הברית, סביב העניין הזה של מי השם, היצרן של האקדח או מי שיורה, כי אצלהם כולם מחזיקים אקדחים. דרך אגב, יש עוד זווית, אנחנו רואים אותה, לדעתי, אנחנו רואים אותה היום ואנחנו נראה אותה בימים הקרובים, שהאם יש לה עיתוי קשר למשפט נתניהו? זאת אומרת, כשאתה בא ואתה אומר, הנה, תראו כמה המשטרה לא בסדר, אז יש מי שבסביבת נתניהו, יש לו אינטרס במסגרת מה שהוא עשה כבר שלוש שנים, לבוא ולהשחיר את ה... הוא ישחיר את הפרקליטות, הוא ישחיר את משרד המשפטים, הוא ישחיר עכשיו, הוא יכול גם להגיד המשטרה, אתם רואים איזה אנשים יש שם?
כן, כי פה חייבים לראות גם.
הם עשו גם לי ככה וככה וככה, ולא נתפלא אם יתחילו גם סיפורים על לפחות חשדות, שהשתמשו במערכות האלה כדי לעקוב אחרי אנשים במסגרת החקירות של נתניהו.
כן, ופה באמת אתה רואה את הביקורת בכלי התקשורת, אנשים שרואים את הביקורת באמת מכל הכיוונים של התקשורת. אם יש משהו שנראה לי שיש הסכמה עליו בקרב המחנות, אם יש כזה דבר בתקשורת, זה שבאמת המשטרה עשתה פה דבר פסול, או עושה פה דבר פסול, ולכן צריך לבדוק גם את המשטרה, ואנחנו מזכירים, מי שאמר לחקור את החוקרים היה באמת נתניהו, ויכול להיות שהקו הזה של המשטרה לא בסדר, מאוד לא בסדר, וגם אותה צריך לבדוק, משרת אותו. אני לא יודע כמה זה משחק תפקיד בעסקת הטיעון, כי פה יש באמת יועץ משפטי לממשלה.
לא, אבל זה משחק תפקיד ציבורי. במסגרת הטענה שכל החקירה היא תפירת תיקים ונעשתה שלא כדין, זה רק נותן תחמושת למחנה שיבוא ויגיד, החקירה לא הייתה חוקית, השתמשו בדברים לא, לא, באמצעים לא חוקיים.
כן, אגב, אולי, ועוד כיוון מסוים, שפשוט שמעתי הבוקר את השר לביטחון פנים, את עומר בר-לב, שלא יודע אם הוא רמז, אבל הוא אמר יכולת שמישהו שעבד במשטרה לשעבר הוציא את זה, ופה, אתה יודע, לפעמים יכול להיות אומר, מתוך כל הקונספירציות המאוד מאוד גדולות האלה, יכול להיות שיש קונספירציה קצת יותר קטנה של קרבות בתוך משטרת ישראל, על השימוש בטכנולוגיה הזאת. כך או אחרת, זה לא משנה כל כך מי הדליף. מה שכן חשוב, זה איך מוודאים שבאמת זה לא פוגע באזרחים תמימים, זה לא פוגע באנשים שכל מה שהם עושים זה רק מוחים או מפגינים, שזה הולך רק על הראש של הפושעים הכי גדולים, וכמובן רק לאחר אישור של שופט.
ואיך לא נופלים בספינים הרבים שאנשים ינסו לסובב ולהפריח סביב העניין הזה, כל אחד לפי האינטרס והמקום שבו הוא יושב.
כן. נושא הבא.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום לשחר צפריר.
שלום וצהריים טובים.
מנהל שותף, או שותף מנהל, תלוי איך אתם קוראים לזה שם, בקרן הון סיכון בשם TLV Partners. יש לנו כמה וכמה דברים לדבר איתך, אבל בוא נתחיל עם מה שקורה כרגע בבורסה בתל אביב, ירידות חדות, 3% ואף יותר, הכל בהקרנה ובהשפעה של הירידות בנסדק בימי חמישי ושישי, ובסך הכל 11% של ירידה במדד הנסדק מתחילת שנה, פחות משלושה שבועות. תן לנו את הפרשנות שלך למה זה קורה הדבר הזה. למה התעוררות דווקא עכשיו, כששינוי של אחוז, חצי אחוז בריבית, אם יבוא, כשיבוא, לא אמור לשנות את הגורל של חברות הטכנולוגיה הכוכבות שלנו?
אין ספק. אני חושב שיש פה כמה כוכבים שהתחברו, שאחד מהם זה הבנה של ה-baseless hype שהיה מסביב לחלק מחברות הטכנולוגיה, של ה-baseless hype אסף מתיחת המציאות שהיה מסביב לחלק מהנפקות הספק, שמכרו חלומות באספמיה, וכמובן תגובת עדר, ברגע שמישהו מתחיל למכור, אחרים בורחים גם. וזה מקרין לשווקים נוספים.
העניין הוא שגם לפני כמה חודשים דיברנו על הנושאים האלה ככה עם איזה ספקנות, עם הרמת גבה והרמת סימני שאלה, גם לגבי הנושא הזה של היעדר רווחיות ורק מודל של הכנסות וספק שנראו, כלומר, למה עכשיו קורה מה שאמור לקרות לאנשים רציונליים ואנשים אינטליגנטיים?
ולא שלא אמרנו את הדברים, לא שלא כתבנו את הדברים, לא שספקים מהיום הראשון באו עם דגלים אדומים ושחורים וירוקים.
אתם מכירים את תסביך קסנדרה מהמיתולוגיה? את כללת קסנדרה שעומדת בשער וצועקת שאסון מתקרב, אבל לוקח הרבה זמן עד שהיא צודקת. אז אני חושב שרבים מאיתנו ראו את התאונה הזאת קורית וגירדו בפדחת ולא הבינו איך זה ייתכן שזה ממשיך יום אחרי יום. את הטריגר המאוד ספציפי לתחילת האירוע הנוכחי קטונתי מלדעת, כמו שכנראה כמעט אף אחד לא יודע לתזמן את השוק או למצוא את העילה המדויקת. זה שקרו שם דברים הזויים ברמה בלתי נתפסת, אני חושב שרובנו ראינו.
אבל בוא ניכנס קצת יותר לעומק העניין. אתה שותף מנהל בקרן הון סיכון, ממומנת היטב, אבל ישראלית, ופתאום בשנה האחרונה הגיעו לשוק הישראלי, 2-3 קרנות ענקיות, אחת בשם אינסייט, אחת בשם טייגר, קצת פחות, אבל אחת בשם סופטוור, ויז'ן פאנד השם שלה, והחלו לשפוך על חברות הסטארט-אפ סכומים שאף אחד לא ראה קודם, בשוואים שאף אחד לא ראה קודם, אז, והם לא טיפשים האנשים האלה, מן הסתם. מה הרציונל שלהם היה לעשות את זה, ולהגיד לחברות, כפי שאולי תאשר לי, חבר'ה, תצמחו בכל מחיר.
אני אתחיל בבדיחה.
יאללה.
אם אתה עומד ברחוב רוטשילד ומוכר שטרות של 50 שקל, כל אחד מורת 20 שקל, אז יהיה לך יופי של מחזור ואתה תראה עצמך מאוד גדולה. בין זה ובין מציאות רווחית או מודל בר קיימא אין קשר. אני חושב שהרבה מהסטארט-אפים, בגלל הזנת הכספים, ותכף נדבר על למה הוזנו כל כך הרבה כספים, קצת התנתקו מתזה בסיסית של מודל עסקי רציונלי. וקל מאוד להצביע על צמיחה שנראית נהדרת שאין מאחורי הדבר. אם אני שופך כמויות אינסופיות של כסף על מודעות בפייסבוק, אז כן, תהיה צמיחה, אבל זה רק מסתיר את הבעיה האמיתית ומאחורי הקלעים מאיץ אותה עד פיצוץ.
אז אולי, אתה יודע, דווקא נתת דוגמה טובה, בדיחה מצוינת. אתה אומר, כשאתה מוכר 50 שקל ב-20 שקל, אז באמת קל מאוד להשיג קונים, אבל פה אתה מדבר על איזה הייפ ועל סיפורי התעשרות, ויכול להיות שאנשים האלה, כמה שמתוחכמים פיננסית, הם לא בדיוק מבינים בטכנולוגיה, והם רוצים לחשוב שהם שמים את הכסף שלהם על הדבר הבא, על הדבר הבא שיקבל שווי מאוד מאוד גבוה, והם פה נחשפו במערומיהם.
כשהגאות תפסיק, וגם כאן אני מצטט אחרים, נראה מסכה בלי בגד ים, אני מאלה במחנה שחושב שההתנהלות הזאת היא טירוף חושים. השקעות הענק בשוויים הבלתי נתפסים האלה לא יכול להיות שהיא תיגמר היטב.
אבל זה תאוות בצע או חוסר הבנה?
חוסר הבנה מוחלט. התזה הבסיסית שבישראל קמות יותר נאמר 6-7 חברות אמיתיות, שיהיו חברות ענק עם מודל עסקי אמיתי, היא מופרכת. זה לא קרה בעשר שנים האחרונות, וזה לא יקרה בעשר שנים הקרובות. יש כאלה שטוענים שהשוק נהיה יותר גלובלי, ושיש יותר אנשים שמחוברים לאינטרנט. אני עדיין מתקשה להאמין שיש איזה שינוי פונדמנטל שיגרום את זה שיותר חברות ענקי.
אני אקשה עליך, גם כי לא בדיוק נתת לנו הסבר מספק, לפחות על פניו, בזווית של אותן קרנות גדולות שניפחו את השוק פה בצורה יוצאת דופן, וגם כי אני אעלה את האפשרות שאתה מדבר מפוזיציה, אתה קרן קטנה, באו אנשים חכמים יותר, עם כסף גדול יותר, דחקו אותך הצידה, אין לך מה לשחק במקום שבה קרן כמו אינסייט שמה 100 מיליון דולר לבד על הסטארט-אפ החם הבא, אז אתה קונה את התזה של בועה, ומקווה שהעולם יחזור למה שהיה לפני כמה שנים, שבו כן היית שחקן משמעותי.
אני קרן קטנה ותמיד הייתי, אנחנו נעלים כרגע 800 מיליון דולר, ואני בתוך הקרן הקטנה הזו אפילו עזבו ועוד יותר קטן, שמשקיע רק בחברות סיד. תן לי צוות שנראה לי מדהים ורעיון, ואני שם. ואפילו לנישה הקטנה הזו שלי, קרנות הענק דחפו את שאר השוק למטה, והובילו למחירים בלתי שפויים, ואני לחלוטין מדבר מהפוזיציה. מה שאני אומר, אבל לא מזיז את המחט. כרגע כמות הכסף בשוק מקשה עליי בצורה משמעותית ביותר. לאן זה מוביל? זה מוביל את זה שאני מחפש תחומים שהם לא מתחת לפנס, וששם אולי יש הזדמנויות והתחרות עוד לא קיימת. למעשה זה תמיד היה נכון. בכל מקום שהעדר מנסה להשקיע, אז החברות כבר מתומחרות בהתאם. גם בלי שאינסייט נמצא שם.
זאת אומרת, עם 800 מיליון דולר, אפילו מיליארד דולר, אין לך מה לחפש, או באופן טיפוסי, אין לקרן מה לחפש בעולם של סאס, של חברות תוכנה שרת לקוח, ומן הסתם גם בעולם הסייבר, שם השוק הזה ברח לכם, כמו שדירות ברחו להרבה צעירים בגוש דן.
כן, שאגב, גם הבריחה הזו של הדירות, אני חושב שאפשר להאשים את אמזון ואת ההייפ של חלק מהחברות בזה, ולמה אמזון זה הסבר אחר. אני חושב שאסטרטגיה נכונה של קרן היא להיות contrarian and right. בסדר, אחד מהם לבד לא מספיק.
כן, אבל תגיד, הירידות האלה, אולי דווקא הם עושות סדר במי יודע לייצר ערך גבוה, מי יודע לייצר ערך בינוני, נמוך, ויכול להיות שאתם משקיעים הרי פיננסית, לא, אתם לא נכנסים רק שליטה וכאלה דברים.
נכון.
אז יכול להיות שדווקא כן מייצרות הזדמנויות, או שאתה אומר להפך, עכשיו יהיה לחכות עוד איזה חודשיים, אנחנו נראה עוד אוויר יוצא מהסיפור הזה.
אני, מהפוזיציה המסוימת שלי, מאוד שמח על הירידות האלה, ורק מקווה שאני אמשיכו. אני חושב שיזמים ויזמיות שמקימים סטארט-אפים בעיתות של לחץ, כלכלי חיצוני, זה כבר אומר שהם עברו דרך איזשהו מבחן של אש. אני חושב שהשתחרר עוד טלנט לשוק שהיה נעול באזיקי זהב והבין ש האופציות האלה לא באמת יהיו שוות הרבה. אני חושב שזה בריא. אני חושב שנשאר עדיין דרי פאודר בלינגו של קרנות הון הסיכון.
מזומן על הקווים.
בדיוק, ועוד כסף ימשיך לשפך בצורה לא לחלוטין רציונלית בכל מיני תחומים.
כן, אתה אומר שטלנט יעזוב חברות קיימות, בעצם אתה אומר יש פה סדר גודל שיכול להיות מאות או אלפי אנשים שהיו בטוחים שאוטוטו הם הולכים להיפגש עם הרבה מאוד כסף כתוצאה מהנפקה, כתוצאה מאקזיט, זה לא יקרה, ואז האנשים האלה פשוט יעזבו, הבינו שהחלום יתפוגג באותן חברות, ויחפשו חברות שבהם החלום הזה עדיין ריאלי?
חד משמעית זו התקווה שלי. יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת שאני רואה מקרוב, למרות שהיא לא נבדקה, שיזמים שנרכשים ומקבלים על זיקי זהב לשנתיים, שלוש או ארבע, מנהלים טבלת יאוש, וביום שהמענק האחרון מוענק להם באותה שנייה הם עוזבים. אני חושב שבצורה פחות חדה, נראה הרבה מאוד אנשים מוכשרים עוזבים חברות שהנפיקו, כשהם הבינו שהם הרבה מתחת למים ולא יראו, לא יפגישו סכומי כסף משמעותיים בקרוב.
תסביר רגע למאזינים שלנו מה קורה שחברה שהסיבוב הקודם שלה, נגיד שהייתה אפילו יוניקורן, מיליארד, מיליארד משהו, ופתאום נאלצת לעשות מה שנקרא דאון ראונד במחיר של 200 או 300, כי נגמר הכסף וצריך לגייס עוד. מה קורה לאופציות של העובדים ולמניות של העובדים בשלב כזה?
כן, אז יש פה דור שלא חווה את שנת 2000-2008 ואפילו לא מכיר את המושג דאון ראונד. ומה שקורה זה שכולם נשחטים, פשוט ככה. חלק מהמשקיעים הקודמים שלא נשאר להם מספיק כסף להגן על עצמם, ודאי וודאי העובדים, היזמים, יש שורה של מנגנונים די אכזרים בהסכמי ההשקעה שמטפלים בסיטואציות כאלו, ופחות יותר מעבירים את רוב האחוזים בחברה הרחק מהיזמים ומהעובדים לכיסם של המשקיעים החדשים וחלקם מהקודמים. כדי קצת לנסות לתקן את המצב הנורא הזה, אז מעניקים אופציות מחדש, שהפעם יש להם ערך לחלק מעובדי המפתח. אבל בגדול, אם לא עושים את הדבר הזה, האופציות והמניות של כולם שוויים יורד לאפס, או מאוד קרוב לזה.
כן, תגיד, יכול להיות מצב שבו אנחנו נראה פה איזשהו יוטרן, כי נגיד הבנק המרכזי האמריקאי יסתכל על התופעה הזאת ויגיד שיותר מבהיל אותו צניחות בוול סטריט ובנאסדאק מאשר עוד קצת אינפלציה?
אני מתקשה להאמין שהקוונטיטיב איזינג הזה יכול להמשיך עוד זמן רב, וקשה לי להאמין שהבנק המרכזי יהיה מוטרד מתיקון מהז'אנר הזה, אבל עוד פעם, הדבר היחידי שאני מקווה שאני מבין בו, זה השקעות סיד.
כן, יפה. תודה רבה, שחר צופר.
תודה רבה על השיחה ויום נפלא.
יום נפלא גם לך.
שלום לדניאל שמיל.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום שלום.
אנחנו מדברים פה בפודקאסט הרבה על רכב חשמלי, על זה שהרבה מאוד ישראלים מאמצים את הפתרון הזה, שהוא לפעמים גם עסקה כלכלית טובה, והוא פחות מזהם כמובן. ועולה שאלה, אתה יודע, נגיד שאני גר באיזשהו בניין מגורים, ויש בו עוד כמה דיירים, ואני רוצה לטעון את הרכב שלי כל יום כמובן בחשמל, אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל השאלה גם, איך זה מעורר עניינים עם ועד הבית ועם השכנים? הרי אני יכול להוריד קבל, שזה לא כזה אסתטי, אני יכול להשתמש בחשמל של הבניין, שזה ממש לא אתי, אז מהו הפתרון, והאם בנייני מגורים יודעים לתת פה מענה לעניין הזה?
כן, באמת יש כל מיני חששות ופחדים, צריך להגיד קבל מעריך זה מאוד לא בטיחותי וממש לא מומלץ, וזה גם, אגב, אפילו מתאין לאט את המכונית, אז מכל הבחינות זה לא דרך המומלצת, וגם מתאין מהחשמל של הבניין גם לא כדאי, כמו שלא תחבר שום דבר אחר לחשמל הזה, אבל יש דרכים אחרות, פשוט צריך להתקין עמדת טעינה. והבעיה היא שהרבה פעמים השכנים לא אוהבים את הרעיון הזה, כי יש הרבה חשש מה לא מוכר, אולי זה לא בטיחותי, אולי זה יגרום לשריפות, אולי מישהו יתחשמל, אולי...
דניאל, איך פותרים את העניין הזה? אז שם עמדת טעינה, כמה זה עולה, איך זה עובד, איך הם מוודאים שזה מגיע לחשבון של בעל הרכב ולא לחשבונות אחרים?
כן, זה מאוד מאוד תלוי בבניין, בתשתית החשמל שלו, בצרכים גם, כמה מכוניות צריך לחבר... אז הדבר הפשוט הוא להתקין עמדה ולחבר אותה לארון החשמל הפרטי של בעל הבית, אם הוא גר, בעל העמדה כמובן, אם הוא גר במרחק סביר מהעמדה ולא באיזה טנט-האוז 200 מטר למעלה, אבל ברוב הבניינים זה אפשרי, הוא משלם ישירות על החשמל, העמדה נמצאת בחנייה שלו בטאבו, והכל בסדר, צריך כמובן את הסכמת הדיירים האחרים, כי העמדה הזאת או הקבלים עוברים גם בשטחים ציבוריים, אבל אין כאן שום סכנה.
לא, לא, אבל בוא נהיה עם זה רגע. בבניין פשוט, באחת הערים, אתה יודע, בניין על עמודים, יש חניות לכולם פחות או יותר למטה, דירה מספר 15 בקומה 3, יש לה בכלל באופן טיפוסי את עומס החשמל, או את הספקת החשמל המספיקה לטעינה, אפילו טעינה, לא יודע אם מהירה, אבל טעינה מספיקה, אתה יודע, בדרך כלל צריך שם 3 פאזים, 48 אמפר, זה לא מה שיש בדירה סטנדרטית.
נכון, יש לה לטעינה שתימשך קצת יותר מהרגיל, לא יהיה לה זרם מספק בשביל לטעון מכונית חשמלית, לפחות בזרם המולד, שזה 16 אמפר, אז, אבל זה עדיין נעשה, הרבה מאוד בעלי בתים בוחרים לעשות את זה, אומרים בכל מקרה המכונית חונה הרבה זמן, ויכולה להיטען, גם אם זה לא בהכי מהר שאפשר בטעינה ביתית, טוב יותר יהיה לחבר את המכונית להספקת החשמל של הבניין כולו. ואז אפשר או להקים לוח חדש בשבילה, זה עלות של כמה אלפי שקלים ואפשר לשלם לחברת החשמל, או לחבר את זה ללוח של הבית כולו, אבל לשים מונה נפרד. אני מכיר לא מעט בעלי מכוניות חשמליות שעשו את זה.
אבל אז העלות הזו חלה על אותם בעלי מכוניות חשמליות בבניין. צריך להתחשבן כמובן בין החשמליים ללא חשמליים.
בוודאי. כלומר, מה שקורה ששמים מונה נפרד, בעל הבניין משלם את הוצאות החשמל כל חודש, ו... בעל המכונית מחזיר את הכסף להטענת המכונית בהתאם למה שהוא יטעין, וגם זה אפשרי, זה קצת מסורבל, אבל זה קורה.
את ה-200 שקל של, ועד הבית קשה לפעמים לגייס, עכשיו תוסיף על זה עוד 213 שקל פר דירה לפי שימוש, זה יכול להיראות במקומות מסוימים כמו חלום בלהות לא קטן.
אתה צודק, וזה גם הסיבה להרבה מאוד התנגדויות, זה לא משהו שקל לעשות בכל בניין, גם תלוי כמה דיירים יש, וגם צריך לומר, כל עוד יש מכונית אחת או שתיים שנטענות, זה בסדר. כאשר כמות המטענים מתחילה להתרבות, כנראה שלבניין עצמו אין מספיק חשמל כדי לטעון את כל המכוניות האלה, וכאן כבר נכנסים לסיפורים יותר יקרים ויותר מסובכים של הגדלת ההספק או הגדלת הזרם על בניין כולו, וחיבור עוד ועוד עמדות, ולכן בראייה לעתיד, גם אם מה שיש עכשיו זה מספיק, ואפשר לחבר עמדה, בעתיד זה הולך להיות הרבה הרבה יותר מסובך, כשנראה עוד ועוד חשמליות על הכבישים.
כן, זה אומר אגב שלתוך סך העלויות של רכישת רכב חשמלי, בצד ההכנסות ובצד החיסכון, צריך להוסיף עלות של התקנה של עמדת טעינה כזו, פלוס אותה התקנה בארון החשמל. כמה זה עולה, אתה יכול להגיד לנו?
לא, תראה, התקנה של עמדה אחת ועוד איזה ככה מונה נפרד בארון החשמל, זה סיפור של 5,000 שקל, זה לא, בוא נגיד, זה לא משמעותי ביחד.
לא, לא, לא מעט, תשמע, זה נכנס לשיפור הכללי.
נכון, זה לא מעט, אבל כך בחשבון שנניח את העמדה בדרך כלל היבואן נותן יחד עם קניית המכונית, ויש כבר עמדות משומשות שמוכרים בשוק, זה לא מעט, אבל האמת זה גם, זה לא הכסף הגדול. הכסף הגדול הוא שאם אנחנו רוצים עכשיו לקחת בניין קיים ולהכין אותו לטעינה של כמה מכוניות חשמליות, זה כבר מגיע, יכול להגיע למאות אלפי שקלים. תשתית מאוד מסובכת, ואז השאלה היא מי משלם את זה עם כל הדיירים, עם כל מי שרוצה מכונית חשמלית, האם, אם אני רוצה מכונית חשמלית עוד כמה שנים, אז האם אני חייב לשלם עכשיו על על משהו שרק אז שישמש אותי בעתיד.
מה הדין, או מה קורה באופן טיפוסי בבניינים חדשים, ומה קורה בתמוד? זאת אומרת, בניין חדש, עם סירות המפתחות ב-2023 אפילו, הוא כבר יגיע, ויש חניות פרטיות לאנשים, בין אם זה במרתף או בין אם זה מסביב, הוא כבר באופן טיפוסי יגיע עם עמדות לכל אחד, וכנ"ל, אם כשעושים תמה זה היום, ומחדשים את כל הבניין, אז יש כבר נטייה לשים עמדה בכל מקום? או שזה עניין של מסע ומתן?
לא, זה מרבה הצער לו. ברוב הבניינים החדשים שנבנים, שהבנייה שהם כבר התחילה, לא תמצא עמדות טעינה כאלה. במקרה הטוב, כן מישהו חשב על זה, והזרם לבניין הוא מספיק, וכן אפשר לשים ביותר בקלות, אבל זה ממש לא מחויב המציאות. מה שקורה שרק עכשיו, באמת מתחילים לשנות את התקנות המתאימות בחוקי התכנון והבנייה, וכשהם יכנסו לתוקף בחודשים הקרובים אפשר לקוות, אז כל בניין חדש שיתחיל שיקבל אישור בנייה יהיה חייב שיהיה לו, תהיה לו הכנה לעמדות טעינה, ואז יהיה הרבה יותר פשוט.
יפה. טוב, אני כבר מדמיין שמישהו מוכר חבילת טריפל עם כבל חשמלי, כבלים פיראטי וסיב... סיב מחובר לאיזשהו מקום.
כן, אבל זה לא רחוק מזה, צריך להגיד, חברות הטעינה היום, חלק מחברות הטעינה שייכות לספקיות אנרגיה בעצמן, ג'ינרג'י, חברת טעינה די גדולה, שייכת ל-OPC. אז הם מוכרים חשמל מה-OPC, בכל מיני עסקאות כאלה, שבהם אתה לא משלם את הסכום הגדול שנדרש, כדי להעלות את ה... להגדיל חיבור חשמל לבית, ולהוסיף עוד עמדות, אתה רק משלם יותר על הצריכה שלך, במקום לשלם על כל קילוואט שעה 50 אגורות, שזה התעריף היום, אתה משלם 70 אגורות, וחלק מהכסף הזה מוקדש לכיסוי העלויות.
ועדיין יכול להיות שבעוד 5 שנים ניפגש, וכל הדבר הזה יהיה נורא זול וגרושים, וכל העמדות טעינה, זה פשוט לא יהיה שיקול אפילו במערכת קבלת ההחלטות של מישהו. כשנגיע לזה, אנחנו נדבר איתך, דניאל שמיל, תודה רבה.
בשמחה, תודה שניכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' ולדן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
להתראות.